רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות הפודקאסט לעומק הרפואה, שירות לציבור של חברת סנופי. לעומק הרפואה הוא פודקאסט בהגשתי שעוסק במחלות ובעיות רפואיות שבדרך כלל לא זוכות לתשומת לב תקשורתית. בשני הפרקים הראשונים שעלו לאוויר, אני מספר על אטופיק דרמטיטיס, מחלת עור נפוצה אבל קשה מאוד לאבחון, שהרופאים עדיין מתווכחים על הגורמים לה, וגם על סרטני עור. קרצינומה של תאי בסיס וקרצינומה של תאי קסקס. סוגי סרטן נפוצים הרבה יותר ממלנומה, אבל פחות מוכרים לציבור הרחב. חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו. ranlevi.com
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. על פי התורה, יום כיפור הוא אחד ממועדי ישראל. התורה קוראת לו שבת שבתון, מה שאומר שיש לו דרגת חשיבות גבוהה יותר ממועדים רגילים. הוא חל בי' בתשרי, 10 ימים אחרי ראש השנה, שביהדות נחשב כיום הדין. נועד לסליחה ולכפרה, ולכן הימים שבין ראש השנה ליום כיפור נקראים 10 ימי תשובה. ביום כיפור עושים כל מיני פעולות שנועדו לענות את הנפש והגוף גם יחד, עם תפילות רבות ויוצאות דופן, וכל זה כדי להביא לשיא את החזרה בתשובה, בשביל שאלוהים יסלח לנו. הפעולה הכי מפורסמת מבין הפעולות הסגבניות הללו היא הצום. אבל בניגוד לצומות אחרים, כאן הצום הוא לא בגלל אבלות או צרה, אלא בגלל שכך אלוהים ציווה בתורה. למעשה יום כיפור לפי המסורת הוא יום שמח, כי אז ירד משה רבנו מהר סיני עם לוחות הברית השניים, ואלוהים סלח לעם ישראל על חטא העגל. אבל מה זה יום כיפור? מאיפה הוא מגיע? מה הבסיס הריאלי, הפוליטי, החברתי ליום הזה, חוץ מהציווי בתנ"ך? כדי לנסות לענות על השאלות הללו, נמצא איתנו באולפן חוקר המקרא שחר ענבר. שלום לך, מה שלומך? הגעת בלבן, אני רואה.
שלום יותם, בוודאי, יום הדין.
כן.
יש 3 התייחסויות בתורה להנהגות המיוחדות של יום כיפור. 2 מהן מאוחרות ומסתמכות על מקור קדום ומרכזי. מהמאוחרות יש אחת בספר ויקרא, פרק כ"ג, ושם כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם ויקרבתם משל האדוני, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מהמאה. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם.
וואו, זה קשוח.
כן, זה מופיע מאוד בקצרה שוב בספר במדבר, כ"ט ז', ובעשור לחודש השביעי הזה, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו. שני הזכורים האלה מסתמכים על ציווי קודם, בויקרא ט"ז, שזה הפרק המרכזי שעליו נדבר בפודקאסט הזה, ושם בויקרא ט"ז יש הרחבה לגבי כל מה שסובב סביב יום כיפור, ושם כתוב, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו, שבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם, חוקת עולם.
קשוח גם.
מאוד.
חוקים, עזרות, איומים, מתחבר למה שאמרתי בפתיחת הדברים, יום מאוד יוצא דופן לעומת שאר החגים.
נכון, וגם יש כאן איום בקרת, להיקרת, להיקרת מעם ישראל, למי שלא מתענה ביום הזה. האיום בקרת הוא איום רדיקלי והוא מאוד נדיר במקרא.
שנייה, אבל לפני שנרוץ קדימה, בוא ננסה לברר מה המקור של החג הזה בכלל. הרי לכל חג יש סיבה. מה הסיבה של העינוי והכפרה ביום כיפור?
זהו, זה מעניין. מחברי התורה לא מצאו לנכון לתת הנמקה כלשהי ליום כיפור.
ככה כתוב וזהו.
כן, מה שכן יש בתיאור של החג הזה, זה פירוט משונה ומוגזם, ומאוד יוצא דופן של הפעולות שעושה הכהן הגדול באותו יום במשכן. הן מופיעות בויקרא ט"ז מתחילת הפרק, ואלו פעולות כל כך חריגות שבתפילת מוסף של יום כיפור ציבור המתפללים עובר עליהם אחת אחת. הן מסתיימות בטקס חריג נוסף שנראה גם הוא מאוד פגני. החריגות הזאת יחד עם הלשון המקראית יוצאת הדופן הזה והסגנון השונה מצביעים על כך שהטקסט הזה לא היה שייך במקור למקור שבו הוא כתוב.
סקרנת?
כן.
אז בואו ניכנס לעומק ונפתח את זה. מה הפעולות האלה ומה הקשר שלהם ליום כיפור?
בספר ויקרא, בפרק ט"ז, מסופר על פעולות שאותן אהרון, הכהן הגדול, אח של משה רבנו, צריך לעשות במשכן, כשהוא בא לטהר את המשכן מהחטאים שבו. כך בתיאוריה גם אמורים לעשות הכהנים הגדולים בבית המקדש, כשהם באים לטהר את המקדש מהחטאים שבו.
סליחה, למה צריך לטהר את המשכן מהחטאים שבו?
בתיאוריה, אנשים חוטאים נכנסים למקדש כל הזמן או למשכן, והנוכחות שלהם מתמת אותו. או אם חס וחלילה יש מוות בתוך המקדש, המת מתמה והמקדש נטמע.
כאילו, לחטאים יש השפעה פיזית ממש.
בדיוק, לטומאה כביכול יש נוכחות, כמו מחלה רוחנית כזו שמתפשטת, או שנשארת במקום. ככל שהזמן עובר, המקדש כביכול צובר לתוכו עוד ועוד חטאים וטומאה. של החוטאים שהיו בו, ואחת לתקופה צריך לעשות לו טיהור רוחני, לנטרל את החטאים שהצטברו בו ולתאר אותו כמו אנטיווירוס במחשב. ואז המקדש טהור. בגלל החשיבות הרבה של הטקס הזה, הוא תואר בפירוט גם במשנה מיוחדת שנקראת בארמית יומה, כלומר בתרגום היום, היום החשוב.
היום.
היום, okay. יומה. ושם יש הרחבה של כל הפעולות שנעשו במקדש, ואיך הם נעשו, וכמה, ולמה, ולמה זה היה כל כך חשוב.
בוא ניתן כמה דוגמאות לפעולות האלה.
לדוגמה, כמה פעמים במהלך היום, הכהן הגדול היה צריך לטבול במים, ולהחליף בין בגדי הזהב הקבועים שלו לבגדים לבנים.
כמוך.
כמוני, כן. הוא נכנס כמה פעמים לקודש הקודשים, ושם היה צריך לדאוג שתהיה כתורת מעלה עשן כדי שתכסה את קודש הקודשים.
למה?
דיברנו על זה כבר. לפי פשוטו של מקרא, באותה שעה אלוהים התגלה בקודש הקודשים, ויש סכנה לראות את אלוהים פנים מול פנים, אז היה צריך למלא את המקדש בעשן כדי להסתיר אותו מעיני הכהן הגדול. כמו כן, הכהן היה מעמיד שני סעירים, כלומר תיישים, שני תיישים, ועושה ביניהם הגרלה. אחד מהם הוא היה שוחט, יחד עם פר, אחרי שהיה מתוודא וידוי שכביכול מעביר את החטאים שלו ושלם לשתי החיות האלה. וככה הוא כאילו העביר את החטאים אליהם, אז הוא היה שוחט אותם, ואז משפריץ את הדם שלהם לפי סדר מאוד מאוד מדויק.
משהו מאוד פגני כזה.
נכון.
אז למה צריך להגריל בכלל בין הסעירים ולהחליט איזה לשחוט?
כי גם לסעיר השני היה תפקיד. גם עליו הוא היה מתוודא, ואז היה נותן את הסעיר לשליח מיוחד, ואומר לשליח, לך להזזל.
מה? למה? הוא כועס על השליח? מה הולך?
כלום. מילולית, הוא היה שולח אותו להזזל. הסעיר הזה היה נשלח להזזל.
שנייה. הזזל כמקום. זאת אומרת, לכל הרוחות והזזלי, מה זה הזזל?
הזזל זו באמת שאלת מיליון הדולר, התורה מאוד לא ברורה בקטע הזה. הגרלה בין הסעירים הייתה כזו, שסעיר אחד יוקרב לאלוהים, וסעיר אחד ילך להזזל. בבסוק ח' באותו פרק, ויקרא ט"ז נכתב, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזזל.
נראה כמו איזושהי הקבלה בין אלוהים לעזזל. כאילו, עזזל הוא איזשהו ישות כמו אלוהים?
כן.
אלוהים מקבל סעיר אחד, עזאזל מקבל סעיר שני.
נכון, על פניו באמת נראה שעזאזל הוא סוג של ישות אלוהית כלשהי, ועם הזמן באמת התפתחה תעשייה שלמה סביב המשמעות של מי הוא אותו עזאזל. אבל לפני שניגע בשאלה הזאת, בוא נראה מה עושים עם הסעיר הזה.
אז אני אחכה בסבלנות לעזאזל.
אוקיי, הסעיר המיועד לעזאזל משמש גם הוא כדי לחפר על בני ישראל. בשלב הראשון, אהרון שמח עליו את ידיו, או הכהן הגדול הגנרי שהיה באותה תקופה. בשלב השני, הוא מתוודה את חטאות בני ישראל ומעביר אותם לסעיר. בשלב השלישי הוא שולח את הסעיר ביד שליח אל המדבר. בתורה כתוב ככה. והקריב אהרון את הסעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני ועשה הוא חטאת. והסעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמוד חי לפני אדוני, לחפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש הסעיר החי, אותו סעיר לעזאזל, והתוודה עליו את אבנות כל בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש הסעיר, ושילח ביד איש איתי המדברה, ונשא הסעיר עליו את כל אבנותם אל ארץ גזרה, ושילח את הסעיר במדבר.
זהו? השליח משחרר את הסעיר במדבר?
התורה לא כותבת מה נעשה אחר כך עם הסעיר לעזאזל, המשנה והגמרה מפרטות. האיש, אותו האיש השליח הלך עם הסעיר למקום מיוחד במדבר, בערך 12 קילומטר מירושלים, כשבכל קילומטר בערך הקטה לו סוכה עם מזון ומים, עד שהגיע לצוג גבוה, שם היה לוקח לשון של זהורית, שזה רצועת צמר בצבע אדום, חצי הוא קשר לסלע, שבראש הצוק, וחצי אחר הוא קשר לקרניים של הסעיר. ואז הוא היה דוחף את הסעיר מהצוק, והסעיר מדרדר ומת. במסכת יומא, פרק ו' משנה ו', כתוב, מה היה עושה? חלק לשון של זהורית חציו קשר בסלע וחציו קשר בין שתי קרניו, דחפו לאחוריו, והוא, השעיר, מתגלגל ויורד, לא היה מגיע לחצי ההר, עד שהוא נעשה איברים איברים.
סליחה, מה זה הדבר הזה? לעזאזל, כמו
ש... לעזאזל, כן. כן. זו בדיוק השאלה. אז בואו ניגע קצת בתרבויות אחרות.
אוקיי.
תיאור הקודש מחטאים שהצטברו בו הייתה... כמו שאתה בטח מנחש, פרקטיקה מקובלת בעולם העתיק.
רק בעולם העתיק. גם בימינו יש כאלה שעושים פרקטיקות כאלה, אבל...
נכון, וזה התחיל כבר בעולם העתיק, כן. הרבה לפנינו, וטקסים שנתיים מהסוג הזה היו ידועים בתרבויות אחרות. בעיקר זה היה דומה לטקס טיהור המקדש המרכזי בבבל.
שוב בבל.
כחלק מחגיגות האקיטו שעליהם דיברנו בפרק על ראש השנה.
וזה ההזדמנות למי שלא שמע ללכת לשמוע את הפרק על ראש השנה.
גם האלמנט של שליחת חיה או זריקתה מצוג, זה היה משהו שעשו בתרבויות אחרות. טקס שילוח הזזל, יש לו דמיון בכמה וכמה מקורות קדומים יותר, כשהקרוב ביותר הוא טקס חיטי, שבו סומכים ידיים על בעל חי, ושולחים אותו לשדה לרוחות דמונים, ועוד פרט די מדהים, אפילו קושרים לו בקרנה וצווארו חוטים צבעונים, מה שכאמור לא מופיע במקרא, אבל מהמשנה ראינו שככה נהגו גם בסעיר לזזל שלנו.
מעניין, זה מופיע בעוד תרבויות הסיפור הזה?
ברור, בטקסי ראש השנה בבבל העתיקה נהגו להקריב גדי לאלת השאול כתחליף לאדם. קראו לה ארש קיגל, אם זה מעניין אותך.
כן, ברור, זה שם טוב לחיית מחמד אגב, אני רושם לפניי.
נכון, וגם לילד.
כן, אפשר.
וזה בלי קשר לפלת גורלות שנהגה גם באותם טקסים, כמו ביום כיפור שלנו. יש גם עדויות לטקסי תיאור דומים בעיר המדינה אבלה, שזה לא רחוק מחלב, מהמאה ה-24 לפני הספירה, בכתובת שנמצאה במקדש שם, נכתב, בתרגום, אנחנו מתארים את המוזולאום לפני כניסת קורה וברמה. טייש, צמיד כסף על צוואר הטייש, לכיוון ערבת אליני, אנחנו נותנים לה ללכת. אבל אני שם כוכבית גדולה מאוד ליד הממצא הזה, כי היום מקובל כבר לא להתייחס לפענוח של לוחות אבלה, ולא חסרות דוגמאות אחרות. בתעודה רפואית מגית מאשור, יש הצעה לאדם שלא מסוגל לאכול, שיקשור שעיר עזים לראש מיטתו, ככה החול יעבור אליו, ובבוקר יוליכו את השעיר למדבר, יחתכו את הראש שלו, יבשלו אותו ויגבירו את הבשר בבור. גם בתעודה בבלית יש פרקטיקה דומה, אבל היא מבוצעת בעזרת חזיר, ושם מפזרים את עברי החזיר על עברי האדם חולה, ומתפעלים לאלים שיקחו את החזיר תחת האדם.
משהו שמיני כזה. כל הדברים האלה אגב מזכירים לי את מנהג הכפרות, זה ממש מזכיר.
זה מאוד דומה. הפרקטיקה הזאת הייתה מאוד פופולרית גם בעוד עמים. חוקר דתות בשם וולטר בורקרט חקר כמה מסורות יווניות עתיקות, והגיע למסקנה שאפילו הסוס המפורסם מטרויה, במקור לא הכיל אנשים, אלא כלל את הפרקטיקה הזאת של שילוח בהמה למחנה היריב כדי להעביר אליו את הצרה. כלומר, לפי הסיפור המקורי, הסוס נשלח כפעולה מגית, ולמעשה לא הכיל לוחמים בבטן שלו.
וואלה, מעניינת מאוד התפיסה הזאת, אבל אני מבין שהסעיר שנשחט והסעיר שנשלח לעזאזל, שניהם כאילו קיבלו את החטאים והמגפות והצרות של בני ישראל.
נכון.
והיו סוג של תחליף שניקה אותם.
נכון.
תשמע, זה באמת מזכיר את מנהג הכפרות שלפני יום כיפור, עד היום לוקחים תרנגול מסכן, מתעללים בו ואומרים שמעבירים אליו את העבירות.
זה נכון. זה מאוד דומה, וזה גם המקום לציין שהסעיר שנשלח לעזאזל, זה חלק קטן מסדר העבודה של אותו יום. וסדר העבודה של הכהן הגדול ביום כיפור עם כל הכניסות והיציאות והטבילות וכל הדברים שכתובים בויקת את זין, גם הוא דורש התייחסות, כי הדמיון בין מה שנכתב עליו בתורה, על מה צריך לעשות הכהן הגדול כשהוא מתאר את הקודש, ומה שנמצא על תיאור המקדש בבבל, הדמיון הזה מטורף.
אוקיי, דוגמה שחר, כרגיל, דוגמאות.
לדוגמה, אני מקריא רנדומלית בפרק הזה מפסוק י' א', והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וחיפר בעדו ועד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו, ולקח מלוא המחתג יחלי אש מעל המזבח מלפני אדוני, ומלוא חופניו קטורת שמים דקה והביא מבית לפרוכת, ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. עכשיו תראה מה כותבת המשנה שהוא צריך לעשות. שוב, אני מקריא רנדומלית בפרק ז' במסכת יומא. הביאו לו בגדי לבן ולבש וקידש ידיו ורגליו. נכנס להוציא את הכף ואת המחתה, קידש ידיו ורגליו ופשט, ירד וטבל, עליו ונסתפג. הביאו לו בגדי זהב, אני קופץ סתם לפרקי. הביאו לו את השעיר, שחתו, וקיבל במזרק את דמו, נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד, ואיזה ממנו אחת למעלה ושבע למתן, ולא היה מתכוון לעזות, לא למעלן ולא למתן, אלא כמצליף.
אוקיי, המון פעולות ספציפיות, ממש הוראות תפעול להרכבה של כיסא של איקאה, שצריך לעשות.
בסדר מאוד מסוים. עכשיו תראה תרגום של תיאור המקדש הבבלי, שתרגם חוקר בשם יעקב מילגרום. בארבע שעות ללילה יקום הכהן וירחץ, ילבש גלימת פשטן אל מול האל בל והאל הבלתייה, והיה כאשר שלם תיאור, הכהן ייכנס למקדש הפנימי של אל נבו וידו מחתה, לפיד וקערה לתאר את המקדש, והוא יזה מים מהפרט והחידקל אשר בקדים שבמקדש. הוא ימשך את כל דלתות המקדש בשמן ארזים, בחצר המקדש הפנימי יניח הכהן מחתת כסף, ועליה יניח בסמים וברוש. הוא יקרא לשוחט לערוף ראש של איל, ואת גופו של האיל ייקח הכהן לטקס תיאור המקדש, הוא ילחש את הלחשים להברכת השדים מהמקדש, וככה זה ממשיך עוד ועוד ועוד.
שמע, באמת דמיון מדהים. מצד שני, אני חייב לסייג את האמירה הזאת, כי בכל מקום שיש כהן ומקדש ושוחטים חיות כדי להעביר להם חטאים, אני מניח שיהיו פרקטיקות דומות.
נכון, ואנחנו אבל נטמנו גם בשלב כלשהו בבבל, אז הגיוני שעם ישראל בשלב מסוים שמע על התיהור של המקדש הזה שכלל העלאת השן של כתורת ושחיטה של סה וחפרה באמצעות הדם שלו על כשמזים את הדם על חלקים שונים במקדש כמו אצלנו.
אוקיי, אז אחרי שחיכיתי בסבלנות ודיברנו על הפרקטיקה, בוא נחזור לדבר על הזזל.
אוקיי, קיים כמה פירושים לשם הזה, אבל הכי הגיוני ביניהם הוא שמדובר בסוג של אלוהות.
ישות.
כן, ישות. הדבר הזה ברור מהקבלה בינו לבין אלוהים. שוב אני מקריא את פסוק ח', גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל.
לפי זה, עזאזל הוא ממש מקביל לאלוהים.
נכון, עכשיו, באמת יש פה רושם של טקס עתיק ומאגי, שאולי משמר את האמונה של הישראלים הקדומים, שכמו שאר עמים האמינו באלים רבים, בעלי אינטרסים שונים, שחלק מהם מרושעים וקטלנים. אז החשש מפני הסכנה שתמונה בישויות האלוהיות הפוגעניות האלו...
שהרבה פעמים גם האמינו שהן נמצאות דווקא במדבר, ואולי זה הקשר בין כל התקסים האלה ובין המדבר.
נכון מאוד, והחשש הזה הוביל להקרבת קורבן מיוחד גם להם, לישויות האלה, כאילו שני הסעירים נדעו להתחנף לשני הצדדים. סעיר אחד נשלח למדבר אל עזאזל, שהיה אולי איזה ישות אלוהית דמונית שהסתובבה במדבר, בתקווה שיתרצה ולא יזיק, ובמקביל דם הסעיר שנועד לאלוהים שימש להגנה.
וידוע שדם הוא אמצעי הגנה חזק בעולם העתיק.
נכון מאוד.
למשל, לפני מכת בכורות, אלוהים אומר לבני ישראל למרוח את המשקופים שלהם בדם כדי להינצל.
נכון מאוד.
אבל מה פירוש השם הזה, עזאזל? מה אומרת עליו המסורת? איך היהדות הסתדרה עם אמונה מקראית בשד דמוני כזה שצריך להקריב לו קורבן?
זהו, שפה זה באמת נהיה בעייתי. הרבה פרשנים מסורתיים העדיפו להגיד שעזאזל זה לא שם של איש, אלא של מקום, שם של הר, של צוק, של אזור צחיח, דברים מהזוג הזה.
בעצם העדיפו לא להתאמת עם הפירוש הלא מונותאיסטי הזה, ולהגיד, לך לעזאזל כמקום, ממש, פיזית.
נכון. במגילות מדבר יהודה, בספרים החיצוניים, סופר סיפור פנטסטי, שעל חלק ממנו דיברנו בפרק שבו דיברנו על לידתו של משה רבנו. כזכור, בראשית פרק ו' סופר על הנפילים בני האלים.
נכון, בואו נקצר את הסיפור. לפי הסיפור המקראי, היו בני אלים שהזדווגו עם בנות אנוש, נולדו להם יצורים שנקראו נפילים, גיבורים כאלה, ענקים.
נכון, על פי הסיפור שם, י' ו' שהיה ראש הפנתיאון, ראש פנתיאון האלים, הוא גזר שאותם חצי אלים יהיו בני תמותה כמו אמהות שלהם, ולא בני על מוות כמו האבות שלהם, ובזה זה נגמר. באחד הספרים החיצוניים שנקרא חנוך, הסיפור התפתח. האלים כבר נתפסו כקבוצה של 200 מלאכים.
כאילו הם ירדו בדרגה, הם כבר לא אלים.
אין ברירה. האמונה היהודית הפכה להיות מונותאיסטית ולא התכנו עוד אלים. מלבד האל שלנו. לכן כל האלים הפכו למלאכים בספרות בית שני. בכל מקרה, המלאכים האלה מרדו באלוהים וחמדו את היפות בבנות האדם. הם אנסו אותם והולידו מהם צאצאים שנקראו נפילים. תנחש איך קראו לראש הכנופיה הזאת המנהיג של המלאכים החוטאים.
תן לי לנחש, עזאזל.
עזאזל, נכון. עכשיו, לאלוהים לא הייתה ברירה, הוא היה חייב להשמיד את הצאצאים של הזיווג התמה הזה. אז הוא הביא מבול. המבול השמיד את הנפילים, אבל עדיין היה צריך להחליט מה לעשות עם המלאכים המורדים.
כאילו ההורים של הנפילים הללו.
ההורים, כן, האבות שלהם. הם לא יכולים למות, אבל גם לא יכולים לחזור לשמיים בגלל התומעה שנתפסה בהם. אז הפתרון היה לגבור אותם חיים מתחת לאדמה באיזה מדבר, וכך נעשה. המלאכים המורדים נגברו חיים, עזאזל עצמו, המנהיג, הוא נכבל בידי המלאך רפאל, שהשליך אותו לבור חשוך במדבר, וכיסה אותו בסלעים כבדים, ושם, לפי הסיפור, אמור להישאר עד יום הדין, שאז יושלח אל האש. אז אם נחזור לטקס שני הסעירים, לפי הספרות החיצונית ספר חנוך, לאותו הזזל שנמצא כבול במדבר, נשלח השעיר בטקס הכיפורים, והעם אמור ביום הזה לתאר את עצמו מהתומה שהביאו על ארץ המלאכים החותמים, שלימדו את בני האדם תועבות רבות, כמו זנות וכשפים ומלחמות.
שמע, זה סיפור מיתי פנטסטי, איך לא מלמדים את זה?
אתה צריך לזכור שהספרים החיצוניים זו פרשנות, של כת איזוטרית שנטשה את הזרם המרכזי ביהדות, והחברים שלה תפסו את עצמם כבני אור שחיים בתאר הגמורה רחוק מהתומעה והרשע ששאר היהודים בימי בית שני, וזו פרשנות של חלוטין חורגת מהקונצנזוס. יחד עם זאת, התפיסות האלה בשלב כלשהו חלחלו גם אל הזרם המרכזי ביהדות, והן מבצבצות פה ושם גם בספרות הרבנית.
אפילו שם, איפה?
בתור התחלה בגמרא עצמה, במסכת יומא, דף סמך זין, אחרי שגורים להסביר שהזזל זה שם של מקום, מופיע גם הסבר אלטרנטיבי. תנא דבר רבי ישמעאל, עזאזל, שמכפר על מעשה עוזה ועזאל.
מה זאת אומרת?
על זה אומר רש"י חד וחלק, במקום, מלאכי חבלה שירדו לארץ בימי נעמה, אחות תובל קין.
זאת אומרת, היא חיה בזמן הנפילים.
הנפילים, כן. ועליהם נאמר, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הירה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אז רש"י לוקח אותנו חזרה לסיפור הזה.
אוקיי, יש עוד פרשנים מסורתיים ממש, כמו רש"י הארדקור, שקיבלו את הפרשנות?
כן. אבן עזרא כתב שמדובר על סוד. והוא נתן רמז, הוא כתב, ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מילת עזאזל, תדע סודו וסוד שמו, כי יש לו חברים במקרא. חברים במקרא זה אומר, יש עוד
אזכורים.
אזכורים כאלה. ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז. ביותך בן 33 תדענו. הרמב"ן הסביר שהאבן עזרא רמז ש33 פסוקים אחרי האזכור של עזאזל מופיע פסוק אחר שם כתוב, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם. והרמב"ן כותב בפירוש שפרשנים אחרים כבר כתבו את זה, והכוונה לדמונים, לשדים.
אוקיי, זאת אומרת חברים במקרא הוא רומז שיש עוד שדים שנותנים להם כאלה מתנות או הקרבות?
כן, ויש גדולי ישראל, פרשנים שכותבים על זה, פרשן בשם רבנו בחיי, כתב שיש כמה מקומות בתורה שבהם נכתב שנותנים מתנות לשטן. כמו שנותנים קורבנות לאלוהים, צריך מדי פעם לתת גם קורבנות לשדים. דוגמה, סמאל שהוא השטן, או כותב רבינו בחיי, אמר סמאל לפני הקדוש ברוך הוא, סמאל זה השטן, ריבונו של עולם, על כל עובדי כוכבים נתת לי רשות, כלומר לפגוע בהם, ועל עם ישראל אין אתה נותן לי רשות? אמר לו, הרי יש לך רשות עליהם ביום הכיפורים, אם יש להם חטא, ואם לאו, אין לך רשות עליהם, לפיכך נותנים לו שוחד ביום הכיפורים, וואל. לסמאל, שלא לבטל קורבן של ישראל, שנאמר גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל, גורלו של הקדוש ברוך הוא, קורבן עולה, וגורלו של עזאזל, שעיר החטאת.
כאילו נותנים לשטן שוחד, שלא יקטרג על ישראל, וככה לא יקרו להם צרות ביום כיפור, ביום הרגיש הזה.
נכון. רבנו בחיים מוסיף שיש עוד מקומות כאלה. מצורה שמביא קורבן צריך להביא שתי ציפורים, שאחת מהם הוא שולח לחופשי בשדה. כותב רבנו בחיי שהוא מפריח אותה לשדים שנקראים פורחות השדה. הרעיון הזה מופיע בכמה מקומות אחרים, כמו פירוש רקנתי וילקוט ראובני, אני מצטט, הציפור השנייה משולחת על פני השדה, סודה הוא בסוד שעיר המשתלח, רק שהשעיר הוא לעזאזל וכאן פורחים, ואף על גב שהן לקוח אחד, אלו העופות ואלו הבהמות, שהבהמות לסמאל והעופות לשדין, שהם טסים ופורחים באוויר. הלאה, יש גם מצווה שנקראת עגלה ערופה, בספר דברים פרק א', כתוב שאם נמצאה גופה ולא ידוע מי רצח אותה, הולכים לנחל בעיר הקרובה ביותר למקום הרצח, ושם עורפים עגלה באיזשהו טקס וזורקים אותה לנחל. אז גם עניין העגלה הרופה הזאת הוא סוג של שוחד לשדים. במקרה הזה לשד שנקרא שר הנחל. והוא כותב, על דרך השכל, השכל, כן?
כן.
עניין עגלה הרופה בנחל איתן שהוא מקום חורבן כעניין ציפורי המצורע. על פני השדה או השעיר במדבר, כי ציפורי המצורה, הציפור החי התבולה בדם הציפור השחוטה, הייתה משתלחת על פני השדה לפורחות השדה, וציפור החיה תיסה את אבונו והוא יתהר, וכן השעיר המדברה נושא אבונותיו של ישראל, עליו נאמר ונשא השעיר עליו את אבונותם, וכן כאן בעגלה הרופה בנחל איתן קשה שמעולם לא נאבד ולא נזרע, והיה העניין לשר הנחל, והוא נושא עליו אבון ארציחה, והוא השר הממונה עליו שהוא כוח תקיף וחזק. וחוץ ממנו היו כמובן עוד כמה שפיתחו את הדברים האלה עוד ועוד, כמובן שזה חורג לחלוטין מחשיבה מונותאיסטית, ולכן יש
זה
גם...
זהו, זה משהו פגני כזה, אלים לנחלים,
כן, אבל הפרשנות
אלים
אלה,
רעים,
נכון,
אלים טובים.
הפרשנות האלה הן פרשנות מימי הביניים, זה נשמע פגני, אבל זה פרשנויות שנעשו בדורות האחרונים.
והן קלאסיות גם יחסית, זאת אומרת, עליהן מתבססות הלכות היום.
חלקם, כן. אבל יש פירושים אחרים, מונותאיסטים יותר, יש כאלה שפרשו בדרך הכי מינימלית, על פי הכתיב, אז הזה זה אז עזל, כלומר אז הלך, בארמית זה אזל, הלך, ועוד כל מיני פירושים פחות סנסציונים.
אוקיי, אז אחרי שדיברנו על הטקס הזה, תסביר לי מה הקשר בין הטקס המעניין הזה, הפגני המעניין הזה, ליום כיפור.
אין קשר.
מה זאת אומרת אין קשר? אז על מה דיברנו כל הזמן?
אין קשר. בהתחלה לפחות לא היה שום קשר. במקום, כמו שאמרתי לך, במקור הטקסט על תיאור המשכן והמקדש והסעיר להזזל וכל הוואג'ה הרס הזה, כל זה לא היה קשור בכלל ליום כיפור, זו הייתה פרקטיקה של תיאור הקודש מתי שצריך לתאר אותו.
60 שניות על מפורסמים שביטחו את חלקי גופה. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders. כל אחד מאיתנו מבטח את מה שהוא מגדיר כחשוב או חיוני, בין אם זה הבית שלנו, המכונית, ואפילו החיים שלנו. כשזה מגיע לשחקנים, ספורטאים ושאר הסלבריטאים, במקרים רבים הנכס הגדול ביותר שלהם הוא הם עצמם, או גופם, נכון יותר לומר. הראשון שביטח את עצמו באופן שכזה הוא ככל הנראה הקומיקאי בן טורפין, כוכב סרטים אילמים בראשית המאה ה-20. טורפין, שהיה אגב הקומיקאי הראשון שחטף עוגת קצפת לפרצוף על המסך הגדול, ניחן בפזילה בעין אחת. לי ולכם פזילה היא כנראה מינוס, אבל כקומיקאי, טורפין ראה בפזילה שלו את הנכס הגדול ביותר שלו, והאגדה מספרת שאם במקרה קיבל מכה בראש במהלך הצילומים, הוא מיהר למראה כדי לוודא שהעין הפוזלת שלו לא חזרה למקומה הטבעי בטעות. בסופו של דבר, טורפין ביטח את העין הפוזלת שלו בכמה עשרות אלפי דולרים. סכום לא מבוטל באותם הימים. על הגיטריסט ג'ף בק מסופר שיום אחד, כשחתך גזר לסלט, חתך בטעות את אחת האצבעות שלו. בק המבוהל היה בטוח שזהו, הלכה הקריירה. לשמחתו, הוא החלים ואז החליט לבטח את האצבעות שלו במיליון דולר. כל אחת. אני לא יודע אם הטכנולוגיה של Next Insurance תקפה גם לגבי ביטוח של חלקי גוף, אבל מה שבטוח הוא ש-Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך. Next Insurance מגייס את שורותיה מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של עושים היסטוריה. ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
אז אחרי כל הסיבוב הזה שחשבתי שבא להסביר את כיפור, מה הקשר של כיפור? מה זה קונספירציה של חזל? איך חיברו את זה?
לא, הייתה פה דינמיקה אחרת. אמרנו שפרק תזיין בויקרא מתאר טקס שאהרון, אח של משה, מבצע במשכן, במדבר, במדבר סיני, זה טקס שנועד לתאר את המקדש מטומאה. יש לא מעט סימנים שהפרק הזה, הפסוקים האלה, לא נכתבו לידי אותם סופרים שכתבו את שער ספר ויקרא, או את הציווי על יום כיפור.
למה?
אמרנו שהטקס מתאר בפירוט רב, באופן חריג לכל התנ"ך. בשום מקום בתנ"ך אין כזה פירוט של פעולות שנעשות. גם השפה והמונחים שכתובים בטקסט בפרק הזה שונים משאר התנ"ך. לדוגמה, מה שמכונה בדרך כלל במקרא קודש הקודשים, מכונה בפרק הזה בשם הקודש. או השורש פי שין עין, פשע. לדוגמה, הפסוק, וחיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם. זה שורש שלא מופיע בשום מקום אחר בספר ויקרא. חוץ מזה, הטקסט עצמו גם חריג בנוף המקראי. בשום מקום אין בתנך טקס דומה לשילוח סעיר להזזל. בצורה כזאת מפורשת, מה שראינו עם הציפורים של המצורה והעגלה זה פרשנויות. הסיפור עם הזזל זה די מפורש.
אז מה המסקנה מהפירוט יתר הזה?
המסקנה היא שהיה טקס כזה שככל הנראה הוא היה מוכר של תיאור הקודש מדי פעם, כשצריך או כשמצטברת בו טומאה, בדיוק כמו במקדשים אחרים בתרבויות עתיקות אחרות, ועורך כלשהו שתל את עניין הטקס בליבו של ספר ויקרא וחיבר אותו לנרטיב של הספר על ידי הוספת פסוק מקשר. בתחילת הפרק כתוב, וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרובתם לפני אדוני וימותו. שזה סיפור שנכתב קודם שהבנים של אהרון מתו וכאילו מתאים. למה? כי שני בני אהרון מתו לפי הסיפור כשקריבו אש זרה לפני אלוהים אז הוא הרג אותם. אם זה קרה במשכן, זה אומר שהיו גופות במשכן, וגופה במשכן זה, אוי ואבוי לנו, זה
צריך תיאור.
זה משהו תמה שדורש תיאור. אז נוצר צורך לתאר את המקדש מטומאת המתים, אז כביכול הסופר המקראי כותב מה עושים כשצריך לתאר את המקדש.
אבל עדיין לא הבנתי, מה הקשר בין טקס הטיהור הזה, מהגופות או לא גופות, או טומאה שהצטברה בכלל, לבין יום כיפור הבא עלינו לטובה?
שוב, אין שום קשר. אבל בפרק הזה כתוב בסוף הטקס, אחרי שהסיר לעזאזל הלך לעזאזל, והכהן הגדול מחליף גדים ושוחט את כל מה שצריך לשחוט וזורק את הדם, פתאום נוספו להם חמישה פסוקים שמדברים על יום כיפור, וכביכול נותנים את ההרגשה שכל הטקס הזה הוא חלק ממה שאמור לקרות ביום כיפור. אבל הטקסט הזה, חמשת הפסוקים האלה, נדחפו בצורה די מגושמת, וקריאה אפילו חצי ביקרתית ישר עולה על זה שמדובר בתוספת מאוחרת שלא קשורה במקור לטקס הזה.
זאת אומרת, אתה מציע שיש פה טקס שמוכר וידוע עם הרבה הרבה פירוד, ודחפו לו כמה פסוקים כדי לקשר את זה לנרטיב אחרי. אז בוא באמת נקרא את הפסוקים ונראה.
אתה יודע מה, אני אקריא את סוף סדר העבודה ותראה איך פתאום קופצים ליום כיפור. אני אקריא מהאמצע כדי שתראה בדיוק את החיבור הזה. את החיבור המגושם הזה. אני קורא מפסוק כ"ז. ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם, ושורף אותם יכבס בגדיו, ורחץ את בשורו במים.
ואחרי זו כן... הפרקטיקה, זו הפרקטיקה כן. של הטקס.
ואחרי כן יבוא אל המחנה, והייתה לכם חוקת עולם. בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. שבת שבתון היא לכם וניתם את נפשותיכם וכולי וכולי.
זאת אומרת, באמת נשמע כמו משהו לא קשור, זאת אומרת, מדברים על הפרקטיקה.
שנשתל בצורה שונה, כן.
והפרקטיקה פתאום הופכת ליום זיכרון, ותתארו, בלי שום קשר לאירועים שהיו לפני, כאילו.
כן, זה נכתב כאילו הסיבה שהסופר הכניס את הסיפור לסדר עבודה, הוא כדי לצרף אותו לעבודת יום כיפור. והמטרה הייתה בעצם לכונן טקס שנתי. והסופר הדגיש שם איפשהו באמצע, ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו.
רגע, שחר, תן לי להציע רעיון אחר. אולי באמת זה היה שייך ליום כיפור מלכתחילה. למה להיות אנטי? אולי בבבל ובמקדשים אחרים, בעמים אחרים, היו טקסי טיהור כאלה. בעם ישראל, מההתחלה, הטקס היה טקס מיוחד, כדי לחפר על עוונות ביום כיפור. הוא כלל גם טיהור של המקדש, הטקס הזה.
לא. יש ראיות טובות שבמקור היה את הטקס הפגני הזה של הטיהור, ועם הזמן הוסיפו את התוספת של הפסוקים שמסיימים את הטקס של סדר העבודה, ו... עם הזמן הוסיפו גם את המקראות אחרות בויקרא כ"ג ג' ובמדבר כ"ט שקראנו קודם. וטקס הכיפורים של ויקרא כ"ג ג' ובמדבר כ"ט זה חידוש. שהמטרה שלו להחליף את הטקס העתיק והפגני של ויקרא ט"ז.
לספח אותו אפילו.
כן. בשלב מאוחר יותר יחדו את טקסי הכפרות הנפרדים וקבעו את שניהם יחד ליום העשירי לחודש השביעי, הוא י' בתשרי, כך שנוצרה באופן מלאכותי חלוקת תפקידים בין הכהן לעם. העם נדרש לצום ולא לעשות מלאכה, ותפקיד הכהן הגדול זה לתאר את המקדש מהתומעות של העם, באמצעות דם הפר והסעיר, ולשלוח את הסעיר השני לעזאזל.
כי במקור, לפי ויקרא ט"ז, רק הכהן הגדול עבד כל היום, ובתכלס העם לא נדרש לעשות כלום.
נכון.
ועכשיו שחר לשאלת מיליון הדולר.
שאל.
האם באותה תקופה, בימי קדם, באמת לקחו את הטקס הזה וחיברו אותו בפרקטיקה במעשה ליום כיפור? הרי זה מה שמעניין אותנו.
אפשר להניח שמתקופה מסוימת כן.
מתקופה מסוימת אתה מתכוון לימי בית המקדש הראשון, השני, כי אחרי החורבן בטוח לא, כי לא היה בית מקדש, אז אי אפשר היה לתאר אותו.
הכוונה שאיפשהו בימי בית המקדש השני נכתב הסיפור הזה על יום כיפור ונכנס לתנך על י' בתשרי.
איך אתה כל כך בטוח? למשל, למה אי אפשר להניח שחגגו את החג הזה? הוא עשו את הטקס הזה של תיאור המקדש ממש מתחילת הדרך. כמו שחוקר המקרא למשל טוענים שחג סוכות הוא חג די קדום, למה יום כיפור הוא מאוחר דווקא? הרי דווקא הפגניות הזאת של תיאור המקדש מחטאים רוחניים ומתנות שוחד לשטן, נשמע פגני, קדום, לא?
לפי המסורת, אלוהים נתן את יום כיפור למשה במדבר סיני. אבל אם באמת יום הכיפורים היה מצוין מדי שנה מאז ימי הנדודים במדבר, דרך כיבוש הארץ, תקופת השופטים, ימי בית ראשון, גלות בבל, שיבת ציון, היינו מצפים שיום כיפור יוזכר פה ושם בין ספרי התנך, או בדבריו של אחד הנביאים, אבל זה ממש לא ככה. חוץ משלושת ההזכורים שעליהם דיברנו, יום כיפור מוזכר בכל התנך רק פעם אחת, נוספת בפסוק בודד בויקרא כ"ה, פסוק ט', שם מדובר על מועד שונה לגמרי, שיום כיפור הוא יום חג שבו משוחררים עבדים בשנת היובל, בכל 50 שנה.
אז בוא אני איבך מסתברה שלך, אז מה אם זה לא מוזכר? אחד הדברים הראשונים שמלמדים חוקרי המקרא בקורס בשנה א' ביום הראשון, זה שחוסר ראיות זה לא ראיות לחוסר.
נכון, היעדר ראיות זה לא ראיה להיעדר, זה נכון. אבל במקרה שלנו של יום כיפור יש ראיות סותרות. בתנך מופיעים כמה סיפורים שקרו או ביום הזה, ביוד בתשרי, או סביב היום הזה בחודש תשרי, והמקרא פשוט מתעלם ביום כיפור בצורה שנראית תמועה לגמרי, אם אתה מניח שהחג היה ידוע. למשל, בשני פרקים שמתארים את הקמת בית המקדש בימי שלמה, המלך, במלאכים א' ח' ודברי הימים ב' ז', בשני המקומות האלה נכתב בפירוש שחגיגות המקדש היו שבוע לפני חג סוכות ושבוע אחריו. סוכות חל בתדוו בתשרי, ב-15 בתשרי. יום כיפור חל בעשירי, ביוד. כלומר, על פי מה שכתוב, החגיגות נמשכו ביום כיפור. 5 ימים לפני סוכות. איך זה ייתכן? ונניח שכן, למה לא צוין בשום מקום שחגיגו, למרות שבאמצע החגיגות היו צריכים לצום ולהתענות? הלאה, בימי גלות בבל נכתב ספר יחזקאל, שם פרק ממהי, הוא מתאר את החגים שיהיו בבית המקדש לכשיקום בית המקדש השני. הוא כותב בפירוש על צמד ימים שבהם יתארו הכהנים את המקדש, והוא נוקב בתאריכים שונים לגמרי מיוד בתשרי, מיום כיפור. הוא כותב בפרק ממהי בפסוקים י' ח' כף, כה אמר אדוני אלוהים, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטת את המקדש, וכן תעשה בשבעה בחודש מאיש שוגה ומפתי וחיפרתם את הבית. הוא מדבר על חודש ניסן, כן. חצי שנה לפני תשרי. הוא מדבר על הראשון באחד לחודש, כלומר על א' בניסן, ועל השבעה בחודש, שזה או ז' בניסן או א' בתשרי. אבל למה שיחזקאל ינקוב במועד מיוחד לתאר בו את המקדש חצי שנה לפני, או יותר גרוע 9 ימים לפני יום כיפור, שבעצמו נועד לתאר את המקדש מטומאה?
וואלה, אתה ממש צודק, למה?
שנייה, עוד ראיות. אפילו שבי ציון לא הכירו את יום כיפור. לפי ספר עזרא ג', שאותו הזכרנו בפרק שבו דיברנו על ראש השנה, הם חזרו לארץ מהגלות, הגיעו לירושלים בראש חודש תשרי, והתחילו לבנות מזבח, סיימו לבנות אותו בסוכות. מה הם לא כותבים?
שבאמצע אפס היה יום כיפור.
נכון, שבאמצע היה יום כיפור. גם אחר כך עזרא הסופר הגיע לירושלים, ואז נכתב בנחמיה ח', ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה, וכל לשמוע ביום אחד לחודש השביעי.
אמרנו בפרק על ראש השנה שבאלף בתשרי עזרא הקריא את התורה, ואז הוא אמר לאנשים שילכו לחגוג, כי מדובר פה ביום קדוש וכיף ונהדר, קראנו את התורה הרי.
נכון.
מזה לומדים שראש השנה באלף בתשרי עוד לא היה מוכר לעם אז.
נכון.
אז אתה רוצה לטעון בעצם שגם יום כיפור לא היה מוכר אז?
כן, כי מיד בהמשך נכתב שלמחרת, אני אצטט, נאספו ראשי אבות לכל עם הכהנים הלווים אל עזרא הסופר ולהשכיל את דברי התורה, והמצאו כתוב בתורה, אשר ציווה אדוני ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי.
על סוכות כאן מדברים.
זה תיאור של סוכות. ואז המקרא ממשיך ומספר על איך העם התכונן לחג סוכות ואיך חגג אותו. פה זה כבר ממש צועק מהטקסט, כי הפסוקים שמתארים איך לחגוג את חג סוכות נמצאים בתורה מיד אחרי אלה שמתארים את יום כיפור. זה אותו פרק. אז אם עזרא התחיל להקריא להם באלף בית בתשרי את הפסוקים על סוכות, מה המסקנה?
או שהוא יקריא משהו אחר, או שפשוט הפסוקים האלה לא היו בספר התורה של עזרא.
בדיוק, כי אז עדיין לא חגגו אותו, ואז עדיין לא נכתבו ונערכו הטקסטים על יום כיפור שחל ביוד בתשרי. גם בתורה יש גפים כאלה. קח את דברים פרק ט"ז. כתוב שם בהרחבה על חשיבות חגים. מופיעים פסח, שבועות, סוכות. מה אין לנו?
יום כיפור.
בקיצור.
בקיצור, יום כיפור לא יכל להיחתב לפני אמצע ימי בית שני. זאת אומרת, כל הקטע הזה של ויניתם את נפשותכם, מה, הוא הושתל אחר כך?
אולי בגלל שהיה מוות במקדש והיה צריך לתאר אותו, אולי בגלל שבאמת היה מועד קדום יותר של שחרור עבדים ביובל, שעליו נכתב באמת בתורה, שהוחל ביוד בתשרי. הפורמט הזה קשור ללא ספק ליום כפרה דומה, שהיה נהוג בבבל, שנקרא בפשטות, תהיה מוכן לזה, כופורו.
וואלה, למה אני לא מופתע?
יכול להיות שהרצון לחכות את הבבלים ולקבוע טקס טיהור באזור תחילת השנה, בדומה לכופורו הבבלי, גם היה שיקול.
ומתי מתחילים האיסורים על אכילה ושתייה וכל השאר כמו שיש היום? בתורה כתוב שצריך לענות את הנפש, לא כתוב לצום.
נכון. זה כתוב במשנה, במסכת יומא, נכתבו על 5 איסורים עיקריים. לכל הפחות אז הם נחשבו עיקריים. איסור אכילה ושתייה, איסור רחיצה, איסור על שיחה, כלומר משיכת הגוף בשמן, על נעילת סנדל אור, שנוח ללכת איתו, ועל תשמיש המיטה. זה קיום יחסים. הגמרא מספרת שביום כיפור אנשים היו מתאספים לראות את הכהן הגדול יוצא בשלום ובלי פגע מקודש הקודשים, מה שאמר שאלוהים סלח לעם ישראל.
זאת אומרת, אם זה היה בימינו, אולי היו מחליפים סיכה וסנדל בצפייה בטלוויזיה ושליחת הודעות וואטסאפ, למרות שהודעות וואטסאפ בקבוצות משפחתיות הן לא תמיד בילוי כזה גדול, אז יכול שחוסכים לנו את זה.
כן.
קצת קשה לי להאמין אבל שכל העם הלך לראות את הכהן הגדול בזמן שצמו והתפללו כל היום. איך זה מסתדר?
תפילות זו המצאה שהחלה באמצע ימי בית המקדש השני, ותפילות התפתחו בעיקר אחרי חורבן בית המקדש, והם נועדו להחליף את הקורבנות שאינם בגלל שאין בית מקדש. כך שככל הנראה תפילות ביום כיפור לא נראו אז כמו שהם נראות בימינו. מכל מקום, יום כיפור של ימי בית המקדש לא דמה בכלל ליום כיפור של היום. יום כיפור של אז היה יום חגיגי וכיפי ושמח.
חגיגי וכיפי ושמח?
כן.
מה, איך זה יכול להיות?
אין לנו הרבה ידע על יום כיפור בעת הקדומה. שוב, כי אין לנו כמעט תיעוד של יום כיפור בתנך, והוא מתעלם ממנו לגמרי. אבל יש הד למסורת קדומה שמופיע בסוף מסכת תענית. יש שם משנה מאוד משונה ומעניינת שאומרת ככה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבש את מי שאין לו. כל הכלים טעולים דבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות, רוקדות, בקרמים. ומה היו אומרות? בחור סנה עיניך וראין מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. המשנה מסיימת במילים, וכן הוא אומר, צנה אורנה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. עכשיו, לפי המסורת, יום מתן תורה היה ביום כיפור, כי אז משה הוריד את הלוחות השניים. ובניין בית המקדש נחנך ביום כיפור. אז המשנה הזאת מדברת על יום כיפור, שבו בנות ירושלים היו יוצאות ורוקדות בקרמים ו...
בקיצור, יום כיפור במקור היה יום של שמחה, ריקודים ושידוכים.
נכון.
וואו, זה מדהים, אנחנו חושבים שט"ו באב הוא יום האהבה.
נכון, בעקבות המשנה הזאת, שכתוב, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב, ט"ו באב הוא כיום הכיפורים. אבל חוץ מהמשנה הזאת על ריקודים בקרמים, אין אף מסורת קדומה על שמחה זוגית שהייתה בט"ו באב.
יום הכיפור הוא יום האהבה אמיתי?
כן.
איך זה יכול להיות?
מסורת. השורשים של המסורת הזאת ככל הנראה קדומים מאוד, בלי שום קשר היו שורשים קדומים על היכולת ההגנתית של דם מפני פגיעתן הרעה של ישויות על אנושיות. תפקיד זה יש לדם במכת בכורות, ותפקיד זה יש לדם המילה. לזה התווסף גם הצורך לתאר את המקדש מטומאות וחטאים שהצטברו בו עם הזמן או בעקבות מוות לא צפוי. לזה הצטרף הרצון לשלב מנהגים וטקסים שרווחו אצל עמי האזור ולתרגל אותם בצורה מגוירת גם אצלנו. התהליך של ההתהוות של יום כיפור עם כל המשמעויות שהיו לו בסוף ימי בית המקדש השני, היה תהליך מורכב וממושך, אבל באמת מגניב לחשוב שפעם פעם לפני המכתש הכהני והמקדשים, יום כיפור היה יום שכל הרווקים והרווקות הצעירים די חיכו לו, והם לבשו לבן, כמוני, ויצאו לרקוד בשדות ובקרמים.
אז ממש לפני סיום ועם קשר ליום כיפור, אני רוצה להקריא איזה משהו. שיר שנקרא Who by Fire, מי באש, אם תרצה. שיר של ליאונרד כהן.
הכהן הגדול.
הכהן הגדול, כן. הנה, עוד חיבור. השיר, המילים שלו והלחן מבוססים באופן רופף על הפיוט העברי ונתנה תוקף. כתב אותו ליאונרד כהן תוך כדי אומרים מלחמת יום הכיפורים, שהוא היה פה בארץ בסיבוב הופעות וראה את אימת המלחמה. אני אקריא תרגום השיר לעברית, תרגומו של קובי מידן. מי באש, מי במים, מי לאור השמש, מי בחשכת ליל, מי בבית דין של מטה, מי בישיבה של מעלה, מי בפריחה החייכנית הזאת, מי בדעיכה איטית מאוד, ומי, מי קורא בשמנו.
ובמילים הנוקבות האלה,
הגיע לסיומו עוד פרק של עושים תנך, צום מועיל, ככה אומרים?
צום מועיל.
ככה נאום.
לך ולמאזינים.
לך ולמאזינים. שחר ענבר, חוקר המקרא, תודה רבה לך, כרגיל. תודה רבה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ולאיתמר סוויסה, המפיק והעורך שלנו. תודה לחוסה, פשוט כי אתה שם.
גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה, יאללה.
ביי ביי.
ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.